ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
קהל קדוש, עניינו של יום עשירי בטבת מופיע במפורש במקרא. כך מצאנו: ויהי בשנה התשיעית למולכו, בחודש העשירי בעשור לחודש, בא נבוכדנצר מלך בבל ובכל חילו על ירושלים, ויחן עליה ויבנו עליה דייק סביב. הפסוק כמעט במילואו נכפל גם בספר ירמיהו וביחזקאל הנביא, שנמצא באותה תקופה בגולה. אנחנו מוצאים שהוא מקבל על היום הזה נבואה מיוחדת: ויהי דבר השם אליי בשנה התשיעית בחודש העשירי בעשור לחודש לאמור, בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה שמח מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה. צריכים אנו לומר, ראשית הפורענות, זמן רב לפני החורבן, בעשרה בטבת הייתה, היום שבו החל המצור, ובסופו של התהליך נפלו החומות, נשרפה העיר, חרב המקדש, ויהודה הלכה בגולה. הראשוניות של היום הוא נקודת ההתחלה, מעמידה אותו במקום מיוחד. ומכאן לדברי אבו דרהם שהובאו בבית יוסף על עצם היום הזה, שאם הייתה מציאות שיהוד בטבל יחול בשבת, היו צמים בו. יוד בטבת הוא אחד מארבע תעניות הקשורות לחורבן בית המקדש: יוד זין בתמוז, תשעה באב, צום גדליה ויוד בטבת. לאחר שנות הזעם באירופה, השואה, תפרי צדיק ת' תפשין ד' 39-44 למניינם, 45, תחילת 45, התעורר צורך לקבוע יום תענית וזיכרון נוסף על מה שהיה קיים עד לאותה תקופה. מיליון ילדים שלא טעמו טעם חטא נכחדו, עיירות שלמות, ארזי הלבנון ואדירי התורה, עמך ישראל, אנשים, נשים וטף, לא היה כדבר הזה בתולדות ישראל. כך כתב במרתפי גטו ורשה בעל האש קודש האדמור רבי קלונימוס שפירה: רק כהצרות שהיו עד שלהי בשנת תש"ב 42 היו כבר, אבל כהצרות המשונות ומיתות רעות ומשונות שחיבשו הרשעים הרוצחים המשונים עלינו בית ישראל משלהי תש"ב, כך כותב האדמור, לפי ידיעתי בדברי חז"ל ובדברי הימים אשר לישראל בכלל, לא היה כמותם, והשם ירחם עלינו ויצילנו מידם כערף עין. כך הוא כותב בי"ח בכסלו תש"ג. גדולי ישראל הסתפקו לא בגודל הצרות, אלא בתוספת של יום תענית ללוח השנה. החזון איש, כפי שידוע באגרות, התנגד. רב שלמה זלמן אמר שצריך אבל אין לו כוח, והוא חושב שגם לציבור אין כוח. בעל הנתיבות שלום מסלונים אמר שהקטסטרופה היא כל כך גדולה, ומה שמתאים לה זה הבחינה של וידום הארון. רב משה פיינשטיין התנגד, והוא שמח את הפסק שלו על קינה שאנחנו אומרים בתשעה באב: אין להוסיף מועד שבר ותברה. כאשר זכינו, ובחסדי השם שגברו עלינו מתוך אפר המשרפות, קמה לעינינו מדינת ישראל, נזקקה הרבנות הראשית תחת הנהגתם של הרב הרצוג והרב עוזיאל לסוגיה הזאת. ובשנת תש"ט החליטה הרבנות לא לחדש יום או תפילה, אלא לסמוך את זכר ששת מיליוני אחינו ואחיותינו, השם ייקום את דמם הקדוש, לתענית עשירי בטבת הקיימת מימים קדמונים, ואכן נקבע יום זה כיום הזיכרון לשואה ויום הקדיש הכללי. משפחת אייזנברג מניו יורק, במסגרת מעשה חסד רבים, חשים חובה אישית וצורך מיוחד בהנצחת מורשת השואה לדור הצעיר. הם מבקשים בפעילות הזאת להעלות את זכרו של אבי המשפחה, רב ישראל מאיר שיינדורף, זיכרונו לברכה, שנולד בצ'כיה במאה הקודמת, ברח תוך כדי המלחמה להונגריה, משם נשלח לאושוויץ, השתתף בצעדת המוות, ובסופה של המלחמה מצא את עצמו במחנה ברגן בלזן. כאשר ניצל בחסדי השם נער צעיר, אותו רבי ישראל מאיר, עמדו לפניו שתי אפשרויות: או להיות מת חי בעקבות מה שעבר עליו, או לבחור בחיים ובהמשך. בסייעת הדשמיה הוא בחר בחיים. הוא נסע לאישה נערה שגם היא ניצולת שואה, בנה בית על אדני התורה והמצוות במונטריאול בקנדה, ואת ילדיהם ואת נכדיהם הם חינכו על אדני התורה והמצוות. זאת הייתה משפחה שענייני תורה וציון קרובים לליבה, וסייעו הרבה מאוד למוסדות של תורה וחסד בארץ בעין טובה. זה יהודי שלא יחסיר שיעור בדף היומי מעמודי התווך של הקהילה לכל דבר שבקדושה. בשנותיו האחרונות הרגיש ששליחות נוספת מוטלת עליו, והיא להעביר את זיכרון השואה לדורות צעירים יותר, ולכן נסע כאיש עדות למצעד החיים במשך כמה וכמה פעמים, וקיים בעצמו ואספר מעשייה. נמצא עמנו אורח חשוב שמזכיר הקדמה קצרה בפני עצמו. הרב סיני אדלר, עוד מוצל מאש ממשרפות אושוויץ, ניצל, הגיע לארץ, בחסדי השם הגיע לישיבת חברון, ולא אני הקטן שיכול לומר שהוא היה מחשובי מתמידיה ותלמידיה. היחס שלנו לעניין הזה, נדמה לי שאני לא טועה היסטורית אם אני אומר שהוא היה הרם הראשון בישיבות ההסדר, נקרא על ידי הרב גולדוויך, אחרי שישיבת קרם ביבנה התרחבה כדי להיות רם בישיבת קרם ביבנה, ולאחר מכן עלה לכהן פאר כרב העיר אשדוד, ממש פליטת בית סופריהם כפשוטו, כפי שהסברנו בשיחה בישיבה בהקשר אחר בשבת האחרונה, פליט מדור שלא הרבה נותרו ממנו ונשארו ממנו, ובוודאי שלא הגיעו להישגים שהוא הגיע אליהם. בנוסף לשלל הפעילות התורנית הזאת, שיש לה גם ביטוי רב בתורה שבעל פה וביטוי גם בתורה שבכתב, ובשנים האחרונות מרגיש שמוטלת על כתפיו החובה להנציח את זכר השואה מזווית אישית, זווית של נער שומר תורה ומצוות בתנאים בלתי אפשריים, לפי מה שנשמע תכף, לנו כמתבוננים מן הצד זה נשמע בלתי אפשרי. נדמה לנו שכבוד הוא לרבי ישראל מאיר שיינדוף שהרב סיני אדלר שליטה נושא דברים לזכרו, וכבוד הוא לנו בני ישיבת הכותל שבדרך חינוכה מעבירה מסורת של דורות עברו לדורות הבאים להיות אכסניה להתכנסות הזאת.
בוקר טוב לכם. דוד המלך, ספר תהילים, פרק כ"ג, מזכיר את הפסוק הידוע: גם כי אלך בגיא צל מוות לא אירא הרע, כי אתה עמדי, שבתך ומשענתך המה ינחמוני. האם עזרא במקום מפרש: אם תקרנה גזרות השמיים שהשם גזר מני קדם לבוא רעה בעולם, וידמה הרעה לגיץ המוות לא אירא רע. לא אירא שרע יהיה לי, כי שבתך יראה לי הדרך עד שיצא מזה. אז שיצא מזה השבט והמשענת בה, הם אשר יתנחמו או יתנחם ליבו. חושבני שיש כאן רעיון, בנוסף לדברים שנשמעים כפשוטם, ששבתך ומשענתך, פירושו של דבר, מה שנאמר כי אמו אנוכי וצרה, כשאדם מודע שלא רק המשענת אלא גם הסבת הוא של הקדוש ברוך הוא, השניהם גם יחד, הרי זה אותו כלי שהוא יכול להיות גם סבת וגם משענת, הם הנחמה הגדולה בשביל אותו אדם שהוא בא במגע עם אותו סבת, או הפוך, שאותו סבת בא איתו במגע. וחושבני שהפירוש הדבר שאימו אנוכי מצרה, זאת איננה רק הבטחה שהקדוש ברוך הוא מבטיח שגם כאשר ישראל נמצאים בצרה הקדוש ברוך הוא עמהם, אלא זו גם חובה שעלינו לדעת שגם כאשר אדם נמצא בצרה השם נמצא עם עודו, השם נמצא עמו. פירושו של דבר שאותו אור החיים שהקדוש ברוך הוא מצווה לנו כאשר הוא מתנהג עמנו במשענת, כמשענת, אין זה משנה גם כאשר הוא מתנהג עמנו בשבט, אין שום הבדל. לכן אם אנחנו מצווים לקיים תורה ומצוות שמשמעותם היא לעשות רצון אבינו שבשמיים, הרי אנו מצווים לעשות גם הם כאשר הקדוש ברוך הוא מתנהג עמנו במשענת, והן כאשר הוא מתנהג עמנו כשבט. הדברים היום כאילו נותנים דגש, אנשים שהיו שם השתדלו גם ביותם בצרות, בצרות גדולות, לשמור על תורה ומצוות. אני חושב שזה דבר מובן מאליו, לא צריכים לשאול בשביל זה להיות גיבור, כי למעשה זה לא משנה. האבא שלנו נשאר אבא הן כאשר הוא מנטף אותנו, והן כאשר לפעמים גם מנטף אותנו בצורה אחרת. כי כאשר יצר איש את בנו השם אלוקיך מייצרך, יש לפעמים שהקדוש ברוך הוא גם יעשה אותנו. אין חידוש בדבר, כי כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ראה אותו כידוע לכם במידת הדין, ורק אחר כך שיתף עם מידת הרחמים. אבל מידת הרחמים היא בעצם רק שותף, מידת הדין קיימת תמיד, ואנחנו צריכים להיות מודעים בדבר. ואם קרה אסון נורא שכזה שאנחנו קוראים אותו היום שואה, זאת הייתה, כפי שגם האימזה מסביר את הרעיון הזה בתוך הפסוק שהזכרנו, אז גם כך התורה הזהיר אותנו מראש שזה עלול לקרות. שום דבר לא קרה בעולם שזה לא הוזהר עלינו מראש, עד כדי כך שכתוב בפרשת כי תבוא כידוע לכם עד ישמדך, עלול להיות מצב שתהיה השמדה. הקדוש ברוך הוא הזהיר אותנו מראש. מדוע דווקא בדור שלנו זה קרה, מדוע את בצורה שכזאת, זאת היא שאלה שנייה והיא משנית. אבל אם קרה דבר שקרה, אז אין שום ספק שהקדוש ברוך הוא היה עמנו שם, כמו שהוא נמצא עמנו היום פה. זה לא משנה בכלל, אם הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו במידת הרחמים או במידת הדין, תמיד הוא אבא שלנו ותמיד הוא איתנו. נכון שזה לא נעים לשון המתה, אבל מבחינת עצם הדבר, אמונה שהוא נמצא, זה לא משנה. צריכים רק להסתכל בעיניים בריאות. נכון שיש אנשים שנופלים, שכושלים, אין להם כוח, לא פיזי ולא נפשי, והם נשברים, אז הם שברי כלים. הקדוש ברוך הוא ירחם עליהם. אבל בצורה נורמלית, בצורה טבעית, זה לא צריך להיות כך. גם כשאדם מתנשא, הוא חייב לעמוד בניסיונות. זה לימד אותנו כבר אברהם אבינו, ואנחנו לא בניו. והחיים שלנו הם כולם ניסיונות, כפי שידוע לכם, המסילת ישרים כבר בהקדמתו. מלמד אותנו שכל החיים שלנו זה עם ניסיונות. וכל התפקיד שלנו בעולם שאנחנו חיים בו, לעמוד בניסיונות האלו ולא ליפול. התבקשתי לספר לכם קצת על שמירת המצוות בתוך אותה תקופה הנוראה שעברה עלינו. אולי לצורך העניין אני אציג את עצמי, הציגו אותי כפי שהציגו, אבל לצורך הנושא, אני בעצמי נולדתי בעיר פראג, עיר הבירה של מדינה שנקראת צ'כיה. המדינה הזו גובלת עם גרמניה בגבול המערבי שלה, ובתומך שכזאת כבר בחודש מרץ, אני מדבר עכשיו אפילו אחרי הגויים, בחודש מרץ 39 כבר נכבשה ידי הגרמנים, עוד חצי שעה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, ולמעשה חייתי תחת השלטון הזה עד סוף המלחמה, שעבורי הסתיימה בחמישי במאי 1945. במשך אותה תקופה, כלומר למעלה משש שנים, כשהגרמנים הגיעו לפראג הייתי נער בגיל 10, וכשבחסדי השם יצאתי משם טרם מלאו לי 17 שנה. כלומר נער צעיר שעבר את כל אותו המסע הנורא הזה, אבל הוא מתחלק בשלושה חלקים. בשנים הראשונות היינו עדיין בבית עם כל הגזירות שגזרו עלינו. אני לא באתי ללמד היסטוריה עכשיו, זה אתם תשמעו מאחרים או תקראו. כעבור מספר שנים הביאו אותנו לגטו, היה גטו בצ'כיה ששמו טרזין, או בגרמנית טרזינשטאט. שם שהייתי, הייתי יחד עם הוריי, הייתי יחידי, בן יחיד, היה לי אח גדול שהשם עזר לו על הארצה עוד לפני פרוץ אותו החורבן הנורא. היה לנו עוד אח, בינינו היה אחד שנפטר עוד לפני תקופת השואה. הכל נותרתי לבדי עם הוריי, כילד אפשר לומר, ועברתי את כל אותן המסעות, כפי שעד שהגענו אחרי 15 חודשים ששהיותנו בגטו, לאותו גטו המוות ששמו אושוויץ, זה היה בחודש אייר שנת תש"ד. הוריי נרצחו שם, כמו שנרצחו מיליונים של אנשים, ואני עברתי את הסלקציה. ידוע לכם, הגרמנים עשו לכל היהודים שהגיעו למחנות השמדה סלקציה, למרות שהם חרטו על דגלם. המטרה הסופית היא להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, פשוטו כמשמעו. אנחנו בעיני גרמנים לא בני אדם, אנחנו רק תת אדם, ולכן אין לנו בכלל זכות קיום בעולם, אנחנו רק מין סרטנים כאלו שרק עושים, רק מזיקים, ולמעשה אם יש שרות בעולם, מה שיהיה תמיד היהודים הם אשמים. ולכן אם העולם רוצה לשקוט, שיהיה שלום ואהבה ואחווה בין העמים, אז הפתרון היחידי, או כפי שהם קבעו את זה, הפתרון הסופי הוא השמדה טוטלית של עם ישראל, של כל היהודים, חד וחלק. אם כן, אחת המקורות הגדולים אשר בה בוצע הפתרון הסופי הלכה למעשה זה היה אושוויץ. אושוויץ עצמה, כפי עדותו של המפקד של המחנה שנתפס אחרי המלחמה, רודולף הס, כך קראו לו, ימח שמו וזכרו, הוא ישב בכלא אחרי המלחמה, נידון למוות, ותלו אותו באושוויץ עצמה, מלחמה פורטה. בתוך ישילתו בכלא הוא כתב ספר, היסטוריה על אושוויץ. הספר אמנם כתוב בגרמנית, אני קראתי את הספר הזה, ושם הוא מעיד ש2.5 מיליון יהודים הושמדו בתוך המקום הזה ששמו אושוויץ. אגב, אני רוצה לתקן את הרף, שלא מיליון, כפי שההיסטוריונים קובעים, 1.5 מיליון ילדי ישראל הושמדו בשואה. זה משמעות מזזה ביותר. תראו לעצמכם, 1.5 מיליון ילדים יכולו להיות היום 750,000 בתי אב בישראל. כמו שאני זכיתי, ברוך השם, יש לי כבר דור רביעי, יכולו להיות כאלו עוד 750,000. זה לא 1.5 מיליון, זה מיליונים רבים, והכל הושמט על ידי אותו העם הארור ששמו גרמניה. אני רוצה שתשימו לב שאני לא מזכיר את הנאצים, זה שקר וכזב. נאצים זאת הייתה מפלגה שהגיעה לשלטון, שלמעלה מ-90% של אותו העם ששמו גרמניה הלכו אחריהם. לכן מי שרק מתבטא בשם נאצי, הוא רוצה לצמצם את החורבן הגדול שנעשה כאילו על ידי איזושהי מפלגה שהגיעה, איך שהגיעה לשלטון. אנחנו לא אומרים, לא מתביישים להגיד רומאים ויוונים ופרסים, למרות שאני בטוח שגם מן הרומאים היו צדיקים וחסידי אומות העולם. אבל העם רובו ככולו, ורובו ממש רובו, לא רק רוב של 51%, אלא רוב משמעותי ביותר, הלך אחרי אותו פירר ומח שמו וזכרו, והריעו לו כפי שהריעו לו הדברים הלא ידועים ביותר, וכל איבה שרוצים לשנות את הדברים מכל מיני חשבונות, וכן זה לא מדויק בלשון המעטה. על כל פנים, הגרמנים הייתה להם בעיה, מצד אחד רצו להשמיד טוטלית את עם ישראל, ומאידך גיסא היו זקוקים לכוחות עבודה, לידיים עובדות, כי העם היה כולו מגויס למלחמה. כשאנחנו הגענו לאושוויץ, זה כבר היה כחמש שנים אחרי פרוץ המלחמה, ובמשך המלחמה הזאת הגרמנים בתחילתה השיגו, כבשו כמעט את כל אירופה, הגיעו במזרח עד להרי אוראלים ברוסיה, ברית המועצות כפי שזה נקרא. אותו דבר מצד המערבי, הגיעו עד סלט למנש בצפון ובדרום, ולא רק זאת, גם בצפון אפריקה הגיעו לו כאן רחוק למצרים על המים, שם היה קרב גדול, וגם בסוריה הם היו. אם כן, המטרה שלהם היא הייתה כדי להשתלט את העולם כולו, וכמעט שהדבר הזה היה יכול להתבצע, ואז בבית העולם היה נראה אחרת. אבל הקדוש ברוך יש את התוכניות שלו. אמנם יש מידת הדין, אבל גם אחרי מידת הדין מסתתרת מידת הרחמים. אם אנחנו קיימים היום, עם ישראל חי, למרות כל אותן הצרות, למרות כל אותם הפוגרומים וכל אותם השמדות ורציחות שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, אז כבר כתב רבי יעקב עמדין זכרונו לברכה בסידורו, שזהו הנס הגדול ביותר, יותר גדול מקריאת ים סוף או ממעמד הר סיני. אין עוד שום הסבר רציונלי שעם הזה שבמשך אלפי שנים מפוזר ומפורד בין העמים ונשאר עם כפי שהיה אז, עד עצם המוזה ועד ביאת הוגי ועד בכלל. זכורים לי דברים שעברו עליי, וסליחה שאני מתקן גם את הרב הנכבד הרב ליפשיץ. אני מיום שיצאתי מהמחנות התחלתי להתעסק בנושא הזה. יש עוד יומן שאני כתבתי אותו בשפה הצ'כית, שנכתב אולי חודשיים אחרי ששוחררתי, ונמצא בידי עם דברים מדויקים ביותר, ובאמת הספר שאחר כך בגלל זה כתבתי הוא מדויק מאוד, וכפי שמעתי גם החוקרים מתייחסים אליו ברצינות רבה. יש הרבה ספרים שאנשים כותבים 50 שנה אחרי זה, זה רחוק מלהיות מדויק. ומאז אני גם כשהייתי כבר גם בקרמיאם להבלך צעיר, אז התלמידים שלי ידעו שמגיע פרשת בהר, באותה שבת שהקדוש ברוך הוא זיכני לצאת מאותה תופת, אספתי את התלמידים בביתי והייתי מספר להם, וכן כשזכיתי לבנות בית ידעי אפשר למה יחד עם החלב שלהם הם מודעים לכל אותה, כל אותם פרטים, פרטי פרטים שעברו עליהם. וזה לא רק בשנים האחרונות, אלא לתקופה אולי אפשר לומר למעלה מ-60 שנה, יותר מזה. על כל פנים, אני זוכר כמה דברים, והדברים זוכרים לי כבר שרשמתי אותם, וגם אחר כך כשהוצאתי את הספר בגי צנבת, שם הדברים מתפרשים ומפורטים, אבל לכן אני גם זוכר אותם, כי אילו לא הייתי כותב, לא הייתי זוכר. אבל אולי דבר אחד הראשון אולי שהייתי מזכיר, כאשר הובלנו מתוך הגטו אל אותו מקום שלא ידענו מהו, שבסופו של דבר התברר שזאת הייתה אושוויץ, אז הכניס אותנו לתוך קרונות, עם מי שהיה ביד ושם, יש שם היום דגם של קרון כזה, זה קרונות שדרך כלל היו מובילים בתוכם בקר לימות, לא בני אדם, אין שם לא ספסלים ולא כיסאות, גם לא חלונות, רק שנבים שצמודים לתקרה של הקרון הזה. בתוך אותו קרון נדחסנו כמה שאפשר היה, כל אחד היה מורשה לקחת איתו דברים ההכרחים יותר, איזה תרמיל או משהו דומה לזה, והיינו בתוך הקרון הזה למעלה מ-32 שעות. אתם יכולים לתאר אצלכם, בינינו היו גם אנשים סכנים, גם תינוקות, גם נשים הרות, גם אנשים חולים, זה הכל ביחד עם ישראל. אי אפשר היה ודאי לישון שם, זה בלתי אפשרי היה, כי לא היה מקום לשכב משהו, אחד ישב ממש נדחק, אחד היה את השני. ומה שזכור לי, שאנחנו יצאנו לדרך ביום חמישי בלילה, ועברו 24 שעות, נכנסה שבת, ואז אני זוכר, אנחנו קיבלנו צידה לדרך כמה פרוסות לחם ומים, קצת מים, ונכנסה שבת, אז אבא זכרונו לברכה הוציא מכיסו פרוסת לחם יבשה ועשה קידוש. אפשר לעשות קידוש גם הלחם עם יין, נכון? ידוע. אבל לא רק זאת, אותה פרוסת לחם הוא חילק אותה לשלושה חלקים, לא, ולאמא זכרונה לברכה, ובדרך חיים תמרוקים לי. זאת הייתה סעודת שבת שלנו. אם היום אני מספר את הדבר, אז זה לא רק מרגש, זה רק מראה עד היכן אנחנו, אנחנו בנפש הקדוש ברוך הוא זוכרים אותו, גם בחושך מוחלט כזה, בתנאים נוראים כאלו, לא שכחים שיש שבת, שיש שבת מלכה. בצד אחד מלכה צריכים לקבל אותה, אנחנו מצווים, הכנות שבת, מנקים את הבית, מבשלים, ועושים הכל, מה לא עושים כדי שהשבת תהיה מכובדת, שאותה מלכה תיכנס לבית, כפי שמגיע למלכה. נו, ותנאים שאנחנו היינו שרויים באותו לילה היו רחוקים מאוד מאוד מבית שהוא מתכונן לקבל את המלכה. אבל אני חושב שהמלכה הזאת ודאי מתגאה שלא שוכחים אותה אפילו בתנאים שכאלו. אולי אני אזכיר גם דבר מחריד מאוד. כידוע לכם, הגרמנים היו עושים את הסלקציות בדרך כלל מיד על הרמפה, זה המקום איפה שהגיעה רכבת, מתחנת רכבת, ואז הוצאו כל האנשים שהיו בקרונות, ושם דרך היו עושים את הסלקציה. ואחר כך אלו שנשלחו לתאי הגזים ועברו לשם ישירות, אנשים לא ידעו מה זה. אני זוכר כשאני הגעתי, זה היה בליל שבת אחרי אותו קידוש, כשהרכבת נעצרה ונצטרינו לצאת ממנה, אז קודם כל סולברנו, היינו בחושר במשך יממה וחצי, ושם היו זרקורים חזקים מאוד, סולברנו על ידי האורות הללו ונצטרינו לשאיר את הכל, כל אותם תרמילים או כדומה לזה ש נתנו לנו רשות לקחת את הדרך, זה הכל הייתה אחיזת עיניים, היה אסור לנו לקחת שום דבר, לצאת ולהסתדר לקבוצות קבוצות. אבל מה שאני רוצה לספר, הרגשתי איזה ריח מאוד מוזר לי שלא הקמתי אותו, וגם צריבה, וכאשר פתאום איבדתי אחורה, אני ראיתי במרחק של אולי 500 מטר בחושך איזה מבנה גדול שממנו מתרוממת ערובה לגובה, ולא עשן יוצא ממנה להבות אש. אז אחר כך שאלנו מה זה, אמרו מישהו זה בית חרושת. אבל מחרת בבוקר פגשתי אחד נוכחים שם, אז הוא אמר לי, שהיו כבר במחנה תקופה יותר ארוכה, מה זה ואיפה אנחנו? אז הוא אמר למשפט אחד, תדע לך, פה נכנסים דרך השער ויוצאים דרך הרובה, חד וחלק. על כל פנים, בראש השנה של אותה שנה שהייתי באושוויץ, אז הייתי במחנה שאליו הובאו אז המוני יהודי הונגריה, וגם הם עברו את הסלקציה על הרמפה ונכנסו לתוך המחנה, אבל משום מה הגרמנים החליטו שיש יותר מדי בני נוער, ואז הם נכנסו לתוך המחנה ועשו סלקציה מיוחדת שלא היו רגילים לעשות אותה, דרך כלל הם רק לסימנות עין קבעו, אתה כן אתה לא, אישה מילדים ישר נשלחה למשרפות, אנשים צעירים בעלי כוח, אז כפי שנראו אז נשלחו למחנה, דברים ונשים אותו דבר. אבל משום מה החליטו שצריכים לעשות סלקציה על סלקציה, ליקוטה בת הליקוטה. אז סיוו כל בני נוער שהיו במחנה, נראה בדיוק הגילאים, שהיו צריכים להתאסף, ואז הם תקעו יתת מקום מסוים ומעליו סרגל בגובה, נגיד, מטר וחצי, משהו כזה, ונתנו להם לעבור מתחת לסרגל הזה. ומי שראשון נגע בסרגל נשאר במחנה, מי שהיה נמוך אז נלקח הצידה והוכנס לצריף תחת שמירה קפדנית. מדוע עשו את הסלקציה כזאת, ואין לי שום ספק שזה לא מקרה, עשו את זה גם בראש השנה וחזרו את זה גם ביום הכיפורים. הם היו ידועים, ידעו את המנהגים וידעו, היה להם עיתון מיוחד שנקרא דר שטירמר, זה היה עיתון, זה לא היה עיתון, זה היה שבועון, למשל כל כולו רק שנאת ישראל, וכשמה כאילו רצו להסביר מדוע הם מתייחסים כיהודים כפי שהם מתייחסים. אגב, העורך של אותו שבועון קראו לו יוליו שטרייכר, מח שמו בזכרו, הוא היה מאותם עשרה בני אמן שנידונו בנירנברג מיד אחרי המלחמה ונידונו לתלייה, כשהעלו אותו לגרדום אז הוא צרח היום פורים ליהודים. טוב, מה שרציתי לומר, אבל הוא היום מחשבו, באחד הנאומים שלו הוא אמר, הוא מבטיח ליהודים שפורים שני לא יעשו. אבל מה שקרה באותו ראש השנה, אלו הילדים שלא הגובה שלהם לא הספיק כדי לנגוע בסרגל, הוכנסו לצריף ונסגרו, לא הייתה נשימה שמית, כי אנחנו לא היינו בעלי שם. מרגע שהגענו לאושוויץ כל אחד קיבל כתובת קעקע, שיש לי את זה היום הזה על הזרוע השמאלית שלי, כי אתה חדלת להיות בעל שם, כי אתה לא בן אדם, לבני אדם יש שמות, אנחנו רק מספרים, כמו שמספרים מספרים כלבים או משהו דומה לזה, כך אנחנו ביניהם מספרים, אין לנו שם. ולכן הם ידעו שיש בצריף נניח 500 לנוער, ואלו ששמרו עליהם היו אחרים ולבשם שהמספר הזה יישאר, אם יחסר אז הם יהיו במקומו, אבל הם היו שם בערך כיממה. ואז התנהג שם המשחק, היו בין אלו ששמרו על הילדים שהיו מוכנים, היו יהודים עליהם מתוחכמים, אחרי כל הבדיקות וכל מה שעושים והם בודקים את האנשים שלא יכניסו שום דבר, בכל אופן הרימו גם על אלו והכניסו, אם זה היו איזה אבנים טובות או משהו בערך רב, והבריחו את זה לתוך המחנה, ואלו השומרים הילדים היו מוכנים תמורת איזה אבן טובה משהו כזה, אני יודע, להוציא ילד, ובמקום זה הם חטפו ילד אחר כדי שלא יחסר במספר. היה איתנו באותה תקופה באותו מחנה הרב צבי מייזליש, זכר צדיק לברכה, הוא היה רב מהונגריה, והוא מספר את הסיפור בספרו. אני לא הייתי עד לסיפור שהוא מספר, אבל הייתי במחנה, באותו מחנה, ואני ראיתי את הסלקציה הזאת, את היתת הזה כפי שזה מתואר, וראיתי במו עיניי, והסיפור הוא סיפור אמיתי. נפגשנו גם זכה לצאת משם, בינתיים הלך לעולמו, והוא הוציא שני ספרים שזה נקרא מקדשי השם. זה תשובות של רבנים שנספו בשואה, ובהתחלה הוא מספר שם כמה סיפורים שעברו עליו, ובתוכם הסיפור הזה שבראש השנה, מה שאמרתי שזה לא היה מקרה, מכיוון צבנתי בקודם, כתוב שהקדוש ברוך הוא מביא רצונו תחת שבטו, אז לכן הם עשו את הדבר הזה, זה התחלתי לספר ועברתי בינתיים לנושא אחר, אבל כל פנים זאת הייתה הכוונה שלהם, אין לי שום ספק, לראות שהם הם אשר מעבירים את הצון הזה תחת שבט שלהם. על כל פנים, מה שאני רוצה לספר, איש אחד מהבעלי בתים שלו מהונגריה ניגש אליו ואומר, יש לו בן יחיד שנמצא סגור בתוך הצריף, יש לו אפשרות לבדות אותו, האם מותר להוציא, לשחט את השומר, להוציא את הילד הזה על מנת, והוא מודע לכך שבמקומו אחר כך השומר הזה יכתוב איזה ילד אחר שמהיה בתוך המחנה כדי להשלים את המספר. טוב, התחיל שם מסר ומתן, הרב סירב לתת לו תשובה. בסופו של דבר האיש הזה אמר, אם אתה לא אומר לי שמותר אני מבין שזה אסור, והרב אומר אפילו זה מה אמרתי לך. הגובל הוא לא פדע אותו, ואחר כך הוא התהלך, ככה הוא מתאר בשמחה, ואמר שהלך בדרכיו של אברהם אבינו, שקט את בנו יחידו על גב המזבח. אני רוצה לומר שגם במסב שכזה, יהודי, יהודי פשוט, בסדר, יהודי בעל הבית יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא עם אמו אנוכי וצרה גם באושוויץ. כלומר, גם באושוויץ נמצא הקדוש ברוך הוא, וגם שם הוא דורש שאנחנו נתנהג כפי שהוא מצווה. זה לא משנה אם אתה בבית או נמצא שם. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ותורתו נמצאת בכל מקום, ואדם צריך לדעת איך להתנהג. זה לא אומר שאם אתה נמצא רק בזה, שזה הפקר. אין הפקר בעולם. יש גם דבר, שמעתי אחרי ראש השנה בסוכות, אז הגיע לאוזניי שיש מישהו שבנה סוכה שם באותו המחנה שאני הייתי. מה זה, לבנות סוכה באושוויץ, אבל זה לא, לא, לא מציאותי. אז הלכתי לראות מה זה. הבאתי לכאן ציור, יש נכדה שיודעת לצייר, אז אני הסברתי לה בדיוק איך הדבר נראה. אביא לכם תמונה כזאת כדי שתבין במה מדובר. אנחנו היינו ישנים בתוך הצריפים, היו מין ביטות, קראו לזה דרגשים תלת קומותיים, כמו שיש ביטות נוער של שתי קומות, שם היו שלוש קומות. זה היה תימד שהקומה העליונה הגיעה כמעט לתקרה, בקושי אפשר היה שם להיכנס. על כל פנים, זה היה המבנה מעץ, מעץ גס, היינו ישנים שם על הקרשים, ולפעמים קרה שמיטה כזו נשברה, אז הוציא אותה, היה שם מין רחמה, כפי שאמרו כל הדברים השבורים, ואל תזכנו כמו שקוראים, ואחר כך היה שם בית מלאכה, שאו שאפשר היה לתקן או לא, אז עשו משהו חדש. אם כן, נראה לכם קודם איך מיטה כזאת נראתה. ואם אתם תראו מרחוק, אתם רואים זה שלוש קומות, 1, 2, 3, ככה נראתה המיטה. זה לא בדיוק מדויק שזה היה בשביל אחד, מכיוון שלפעמים זה היה רחוב יותר, אבל שכבו כמה, בקומה אחת כמה, אחד היה את השני. כן, אתם רואים. עכשיו, הלך מישהו שם, ונהג כזה מיטה שבורה, וזה פה נראה, אתם לראות, עשה מזה סוכה. איך עשה מזה סוכה? אתם יכולים לראות. פשוט, זה יש תפמות. אם זה תוך שלושה תפחים, נכון, יש קרש ועוד קרש ועוד קרש, אז יש לנו דופן של עשרה תפחים, בדין לבות, אז זה הופך להיות שלושה תפנות, אז יש לנו סוכה. אתם רואים כאן, זה נשבר, אז תעשיתו משהו אחר, אבל אין סכך. אז מה עשו סכך עלים ישנים, כמו שיש כאן, אתם רואים את זה, יש נסרים כאלו, ששמו בכל קומה, אבל זה היו שוכבים. אז נסרים, זה גידולי קרקע, אפשר לעשות מזה סכך. אם נשאר סוכה מהדרין, לא יודע בדיוק אם זה למהדרין, אבל כל אופן זה תעתה סוכה. ואני בעצמי ישבתי, ולא אני עשיתי את זה, לא. אבל אני ישבתי בתוכה, אבל אגיד לכם את האמת, הרבה לא למדתי לפני השואה, כי אני בא מהמקום ששם לא למדו הרבה תורה, אני בא בדתי, אבי זכר לברכה היה גם רב בישראל, אבל הידיעות שלנו היו ביחס לנוער פעם בארץ כמעט אפס. אבל בכל זאת ידענו, ואני טענתי, אני זוכר בזמנו, אני חושב שזה סוכה פסולה. למה? כי זה זכרתי שבסוכה צריכים גם לישון, ואם אי אפשר לישון, אז אי אפשר גם לאכול. אז זה לא סוכה, אי אפשר היה לישון שם, מכיוון שאסור לצאת מהצריף שבו ישבת בשעה 8 נסגר, אין יוצא ואין בא. אז אי אפשר היה בלילה לישון שם. השאלה זה הקשר, לא קשר, אחר כך כשעליתי לארץ, אז כתבתי איזה מאמר בירור הלכתי, זה כן היה קשר, לא היה קשר. אני חושב שבגלל הזה הייתה סוכה קשנה. על כל פנים, אני רק רוצה לספר לכם שביום האחרון נכנסתי לתוך הסוכה ואמרתי לי רצון, אנחנו מתפללים שנזכה לשבת בסוכת הראש של לוויתן, אחותי שזה בדיוק איזה יהיה לפי הלכה הסוכה הזאת, אבל אני חושב שאמרנו לי רצון שנזכה בשנה הבאה לשבת בסוכה קשרה לכל הדיון. טוב, הקום את זה דוגמה שגם יהודים ויותם באושית לא שכחו שיש סוכה וצריכים לשבת בסוכה. לא מזמן אנחנו ציינו ימי חנוכה, אנחנו גם לא שכחנו שחנוכה, אבל איך עושים חנוכה? אין חנוכיה, אין נרות, אין שמן, אין שום דבר. אז אני נדיע מאיפה, מה אחת היינו שם הקבוצה של חברים והתרגלנו שם, לא כולם היו שומרי תורה ומצוות, אנחנו היינו תמיד מיעוט. כן, בייחוד מקום שאני באתי, אז מקום היה מאוד דל מבחינת מה שקורה יידישקייט. העיר פראג, חושבים, זה עיר ואין בישראל, המר"ל, הנודע ביהודה וגדולי עולם, תוספות יום טוב, כלי יקר, ועוד גדולים כהנה וכהנה היו, חיינו פר בעיר הזאת. בזמני, כשהייתי באותה עיר, היו למעלה מ-40 אלף יהודים, לא היה בית ספר. היה בית ספר יהודי אחד שבו סך הכל למדו 5 כיתות מכיתה א' ועד ה' ולא דתי. בית ספר כללי, יהודי כללי, לא למדו שם, לא לימדו תורה. הלימוד התורה שאני קיבלתי זה הראשון מהאימא שלי, זכרונה לברכה. הייתי בבית, לא היה גן, לא היו דברים כאלו פעם. עד גיל 6 היו ילדים בבית. כשהגעת לגיל 4, אז אמי זכרונה לברכה התחילה ללמד אותי אותיות א' ב'. אחר כך כשכבר ידעתי א' ב', אז לימדה אותי סידור, איך מתפללים, כשגדלתי יותר, התחילה ללמד אותי חומש, ואני זוכר, הפרשה הראשונה שלימדה אותי היה פרשת ויצא. על כל פנים, באו כאן יהודים מארצות אחרות, שם היה מצב הרבה יותר טוב, אבל תמיד היהודים הדתיים היו מיעוט, גם באושוויץ, זה לא משנה, כמו גם אנחנו פה, גם כבינתיים אני חושב עוד מיעוט בתוך כל תושבי מדינת ישראל. טוב, השם יאיר עיני כולנו וכולנו נחזור בתשובה שלמה. אבל כל פנים, לא כולם היה אכפת להם שהיום חנוכה, אבל אני זוכר שאחד הבחורים כנראה בפח השפעה, איך זה הגיע שם אינני יודע, הביא נר, אולי רק חצי נר, אינני יודע, אבל היה נר, היה לנו נר אחד. ואז אני זוכר, טיפסנו על דרגש כזה, הגענו לקומה עליונה כדי שלא יראו אותנו מלמטה, ממש בשכיבה הילקנו נר ושמנו מה עושו רשועתי עם כל המשמעות שיש בדבר. אז גם על המנבח הסכמנו אותו עם כל מה שמגיע לו. על כל פנים לא זכרנו גם מחנוכה שחנוכה היום. כשעברת את הסלקציה הזאת, כפי שהסברתי, גם אנחנו עברנו, אז אלו שנשארו במחנה כולם הוכנסו לקבוצות עבודה. והקבוצה שאני השתייכתי אליה נקראה קבוצת קומנדו, קראו את זה. אתם מכירים היום את השם הזה להבדיל, אבל זה שבט גרמני, קומנדו זה קבוצה, אני לא מדוע אימצו לעצמם פה גם כן שתמש בשם הזה, אבל כל פנים היו, כל קבוצה הייתה נקראת קומנדו, קומנדו כזה, קומנדו אחר, היה כאן זונדו קומנדו, זה קומנדו מיוחד, מה הם עשו, הם שרפו את כל הנרצחים בתוך אותן אחרי שהוצאו מתוך תאי הגזים, להם קראו זונדו קומנדו, זה עשו היהודים. את הרצח עשו הגרמנים, אבל אחר כך כל הטיפול, כן, זה, היו תקופות שאני הייתי שם שהגיעו במשך יום אחד 20 אלף יהודים. כדי לשרוף במשך יממה 20 אלף גביעות, זה המשה עצום, אז קרו היו בבורות מיוחדים שלתוכם הם זרקו אותם, כי הכבשני אש לא הספיקו לשרוף את כל אותם המונים. על כל פנים, אני אחרי הסלקציה הגעתי, הכניס אותי לתוך אותה קבוצה, אנחנו היו צריכים לקום בבוקר בשעה 4, בתקופת החורף זה היה שם, אפשר לומר באמצע הלילה, וקר מאוד שם, זה חורף, וזה היה באותה תקופה הזו, דצמבר ינואר, והיינו מתאספים על יד השער המחנה, מי שהיה שם או מי שמע תמונה, יש השער ידוע, כתוב מעליו כתבה בגרמנית שאומרת בגרמנית ארבעת מאכט פריי, זה תרגום עברי, עבודה משחררת. כלומר, שמי שייכנס כאן ויעבוד ישוחרר, לא היה בו נברא כל שקר וכזב, אבל זה מה שכתוב שם, מישהו חמד וגנב את זה, אז עשו, הרישו את כל העולם. אני לא יודע למה, כי להראות שהם שקרנים שעשו כתבה כזאת, אז לא צריכים בשביל זה הוכחות. אבל כל פנים, אני זוכר שבאחת הלילות ניגש אליי יהודי אחד ואומר לי, תשמע, יש פסוק בתהילים, אני רוצה שתגיד לי. אני יודע מה הוא רצה ממני, סך הכל באחורה הייתי בן 16, יהודי מבוגר, בן 40 אולי, והוא שואל אותי, כתוב בספר תהילים פסוק, קווה אל השם חזק ימיס דיברך וקווה אל השם. הוא שואל אותי באותו מצב שאנחנו עולים שם יד השם, אנחנו מחכים שיבואו אנשי האסס ילבו אותנו, היינו צריכים ללכת בהרשאה ברגל לאותו מקום עבודה שעבדנו. אז עכשיו הוא שואל אותי, מטרידה אותו שאלה, פירוש בפסוק בפרק חבזיים, מכירים אותו, לא, פסוק האחרון, למה כתוב מה אני מקבל השם? הוא לא חיכה שאני אתן לו תשובה, לא ידעתי להשיב לו, זה פשיטה. אבל הוא רצה להגיד משהו, הוא חיפש איזה אוזן קשבת שמוכן לשמוע. אז מצא אותי, לא יודע. כלומר, אני אגיד לך, אתה יודע למה כתוב פעמיים? כי לפעמים אומרים לאדם, קבל השם, אל תאבד תקווה. אני רוצה להדיש, הוא לא דיבר על אמונה. זה פשיטה, מה קומה שמונן? שיש הקדוש ברוך הוא? מה, בגלל שיש מסכות אושית, כמו שמר כמה התחלה, אז הקדוש ברוך הוא לא נמצא? הוא נמצא, ודאי שנמצא, הוא נמצא שם. עכשיו, יש מידת הדין, היא פועלת. אז, אבל ודאי שאני, מה? ודאי שהוא היה שם. אז אין שאלה אם הוא נמצא. השאלה היא אחרת, אם יש תקווה, זה משהו אחר. הקדוש ברוך הוא נמצא, והוא עושה מה שהוא עושה, ועכשיו השאלה היא, מה יהיה בסוף? יש תקווה או אין תקווה? אז יש אנשים שהגיעו למסקנה שאין תקווה, אז למה לחיים? היו שם הגדרות שאנחנו היו מוקפים על ידי אותן הגדרות, היו מחושמלות, על ידי מתח גבוה, ואנשים שנשברו פשוט מאוד ניגשו לגדר הזאת, תפסו אותם בשתי ידיים, ותוך רגע הפכו לגוש פחם. אני ראיתי את זה בעצמי. על כל פנים, זה אנשים שמאבדים תקווה. אין לו תקווה, אז למה לי חיים? טוב, אסור לעשות את זה. טוב, אז ימצא איזה היתר. כבר היו גם גדולי עולם, שאול המלך, יש התלבטות גדולה מה הוא עשה. על כל פנים, יש, אתה אומר, תשמע, קבל השם. אני לא קולט. הזניים שלי אטומות, אני לא קולט. מה זה קבל השם? זה כמו שאומרים שיש אדם שהוא צמח. אין תקווה. בדרך הטבע הוא גמור, הוא שוכב שם, אני חושב, שש שנים, אז לא יודע כמה זמן, אבל כל פנים, יש מצב כזה שאין תקווה. טוב, אז מה לעשות? לבית תקווה? אומר דוד המלך, חזק ימי סיבך. כך הוא אומר לי, אני לא מוצאה כמו שאני עכשיו אני צועק, אבל אמר לי, חזק, אני זוכר את זה, חזק ימי סיבך. דוד המלך מלמד אותנו שאסור לאבד תקווה, יהיה מה שיהיה. חזק ימי סיבך, התחזקת, התאמצת, עכשיו עוד פעם מקבל השם. אני מוכרח לומר לכם שהשיעור הזה שאנחנו עולה 5 דקות, זה מלווה אותי את עצם היום הזה. אני חושב שזה היה יותר מכל ספרי המוסר או ספרי אמונה או כל גדולי בעלי מחשבה ומוסר שמטיפים בצדק מתוך חובתם, אבל במצב שכזה בא יהודי ואומר לך מילים כאלו, אין לזה מתחרה, אין לזה דמיון בעולם. אבל עובדה, זה היה, אני אומר לכם זה מכלי ראשון, זה לא סיפורים. ואני חושב שבגלל, אולי אני היום מפרש את זה כך, אם זה ככה אני יודע, אז אני רוצה לספר עכשיו את זה, בזה אני צריך לסיים, כי אני רואה שהשעה מתקרבת לאותו הזמן שאני צריך לסיים. הזכר כאן שהיה מצעדי המוות. מצעדי המוות זה קרה בינואר שנת 45, כאשר התקרבה החזית הרוסית לאושוויץ, אז פינו את אושוויץ על כל יושביה והצחילו להציד אותם מערבה בכיוון לגרמניה או לאוסטריה וכל אותן ארצות אשר היו תחת הכיבוש שלהם. ובדרך, זה היה בתקופת החורף, מתו ונרצחו המוני בית ישראל. אני כשעצמי הייתי באותו מצעד 5 שבועות, לא כל הזמן אנחנו ברגל, אבל זה לא עכשיו מקום לספר. אחרי 5 שבועות הגענו למחנה ריכוז של שלמה אוטהאוזן, זה אחד מחנות הריכוז הראשונים שהגרמנים הקימו באוסטריה, כי אוסטריה סופחה לגרמניה עוד שנה לפני שהגיעו לצ'כיה, ושם הקימו את אחד המחנות הראשונים. ובאותה תקופה שהייתי שם הגיעו ימי הפסח. אגב, הייתה לי שם שאלה מעניינת, כשיושבים בבית המדרש, אז זה מקום לדיון. אנחנו היינו מקבלים פעם ביום שם את הארוחה שלנו, שמה היא הייתה, זה הייתה גם כזה פרוסת לחם, חמץ היא הייתה, אבל זה לא לחם שלא ברמן ולא אנג'ל או משהו דומה לזה. אני יודע בדיוק מה שזה היה עשוי, וזה היה איזה פרוסה שאותה קיבלנו פעם אחת ביום, ומים שקראו את זה מרק, אבל זה היה מים דלוחים, פשוטו כמשמעו, היו מבשלים איזה סלק לבן, שזה מחל שבהמות, והמים הללו, זה היה המרק שלנו, זה מה שהיה, אבל נתנו לנו פרוסת לחם, וקיבלנו את זה בצהריים. אז אני זכרתי מהבית שאסור לאכול חמץ בפסח, נכון? אבל לנו לא הייתה שאלה, לא היה משהו אחר, פיקוח נפש דוחה גם חמץ בפסח, לא זאת הייתה השאלה. אבל משום מה הייתה לי הרגשה, אולי היה הרגשה של, אני רוצה להגיד ילד, הייתי כבר 16, קרוב ל-17, אבל בכל אופן לא הייתי בחור ישיבה כמו שברוך השם אתם, לא ידעתי כל הלמדנות וכל הדינים, כל כזה מחשבה תמימה. אני אכנס לתוך הפסח עם אכילת חמץ, אני ידעתי שכבר אסור כבר, במחצות ואילך אסור בערב פסח לאכול חמץ, אני אשמור לי את הפרוסה בכיס, ואני אוכל אותה רק למחרת בבוקר. כי אני מוכרח לאכול אותה, זה לא שייך, כי זה הדבר היחידי שנתנו לי. אבל אני מוכרח לאכול דווקא בשעה כזאת, זה לא, הפיקוח נפש לא יגדל על ידי שאני אחזיק את הפרוסה עוד כמה שעות בכיס. רציתי לשמור אותה למחרת, והיה על ידי מישהו שהיה תמיד חכם יותר גדול ממני, כי אני הייתי רחוק מלהיות תמיד חכם, אומר, אני אומר לך שאתה טועה, ואומר, מסביר לי למה. הוא אומר, תדע, אתה נמצא במצב שאתה חייב לאכול חמץ, כי אתה בכוח נפש, אבל אתה, יש לו איסור גם בערב פסח אחרי צהריים להחזיק חמץ, נכון? אין מה מחלוקת הראשונים, יש בה להיראה או רק תשביטו, למדתם פסחים, בטח אתם מכירים את הדיון הזה, לא משנה, אבל איך שיהיה אסור להחזיק חמץ בפסח, בערב פסח אחרי הצהריים כבר, אז זה אין פיקוח נפש, מה פתאום אתה מחזיק חמץ בכיס? תאכל את זה מיד, וזה אתה אפילו תקיים מצווה, אתה נצא פיקוח נפש, תאכל, אבל להחזיק חמץ בכיס? זה איסור מדאורייתא, אסור לך לעשות דבר כזה. עשיתי כמוהו והצדק. כן, אחר כך כתבתי גם על זה מאמר, והתפלפלתי איתו, לא יודע מה שקרה איתו, איפה הוא, אבל על זה אני חושב שזה נכון היה. אבל מה שאני רוצה לספר זה היה בערב פסח אחרי צהריים, אחר כך הגיע לילה, אז עכשיו צריכים לעשות סדר. אז אני תפסתי שם בחור, גב, כשהיינו באושוויץ, ישבנו במיטות כאלו, שם לא היה דבר כזה, שם היה צריף אחד גדול, בלי שום דבר, רק רצפה, אני אומר רצפה, לא היה שם מרצפות, אבל אולי בטון, אין מה שהיה. אבל כל פעם צריף ריק, בכלום. והכניס אותנו שורות שורות בצורה אורפית, אמרנו שורה מקיר אל קיר, אחר כך עוד שורה כמטר וחצי, וככה מילאו את כל הצריף הזה, אני יודע מה היה גדלו, מלא שורות של אנשים. אחר כך אמרו לעמוד שורה מול שורה, כן? פנים לפנים, שתי שורות ככה, שתי שורות נוספות. הלאה, ואז נתנו פקודה ליפול. אז אני אומרת אחת ליפול כולנו על הרצפה, וכל היינו עלו צמודים אחד לשני, אז בצורה כזאת נפלנו אחד בתוך השני. כמו שאומרים היום סרדינים, פשוטות המשמעות. וככה זה היה החדר שינה שלנו. אגיד לכם את האמת, כשאני זוכה בערב, אני מכנס למיטה ואני יושב במזרון, אני לא שכחתי את זה, ואני מודה לקדוש ברוך הוא שאני יושב במזרון. יש לי גם סמיכה להתקסות. על כל פנים, זה היה חדר שינה. אבל לפני שאנחנו נכנסנו לתוך חדר שינה הזה, אז היה שם מין רחבה כזאת, אז התחלנו לטייל, הלוך וחזור, לפני שאנחנו הולכים לישון, ואז אני תפסתי את הבחור שהיה עכשיו חבר שלי, אמרת, אתה יודע, על יום זה לא הסדר, נו, אז מה נעשה? מצא, קמפס, יעיל, מסובים, שום דבר, אין כלום, מרור, היה אחר, אבל אי אפשר לברך עליו. על כל פנים אין שום דבר, אז מה נעשה סדר? מה, נגיד היום זה סדר? טוב, נגיד את ההגדה, אבל אין לנו הגדה, אבל ברוך השם יש ראש, וזכרנו מהבית קטעים של ההגדה, לא כל ההגדה, אבל קטעים אני זוכר. אם היום אני מתבונן בהגדה הזו שאז אמרנו, אז אני משתומם, מה שחשבנו אז אינני זוכר, אינני יכול להגיד לכם. רק דבר אחד, אני כן יכול להגיד לכם שהיו לנו אנשים נורמליים ולא מטומטמים, וידענו מה שאנחנו אומרים. כך שוודאי, כשאמרנו את הדברים, הייתה לנו איזושהי מחשבה. אבל אני רק רוצה ככה להמחיש לכם, כשאנחנו אומרים את ה... למה אני אומר לכם? שתדעו להריץ מה שיש לנו היום, אסור לשכוח את הדבר. חושבים שהכל זה מובן מאליו. שום דבר לא מובן מאליו. כדי שאנחנו נושאים זה גם כן לא מובן מאליו. הכל נשימה או נשימה תעל אל כך. אז אנחנו, הלך מעניה, דאחו לבטלנו ממצרים. מה אנחנו חושבים באותו זמן? איזה מסכנים היו אבות שלנו? הם אכלו את הלחם היבש הזה, את המצה הזאת. אנחנו היום הולכים, כפי שהזכרתי קודם, יש ברמן, יש קנג'ל, יש על ידי הכל מאפיות האלה שמכינים לנו, לחם כזה או אחר, ואם זה לחם אתמול, אנחנו כבר לא רוצים לנגוע בזה, זה כבר יבש, אי אפשר, צריכים עכשיו מהתנור. אבל הם המסכנים שם במצרים אכלו רק את המצה הירישה הזאת, כי תתקו שפמו בכוונה אכלו את המצה כדי שהוא ירגיש שהם שבעים. טוב, אבל בכל זאת כשהגיעו למדבר הם באו למשה רבנו עם טענות, לאן הרית אותנו, למה הוצאת אותנו ממצרים, ואוכלנו לחם לסובה. אמרו שכשהיו במצרים אכלו לסובה, היה להם לחם, אכלו לסובה, הם לא רבו, ואכלו גם בשר וגם דגים וגם אבטיחים וגם קישואים. לא, לא היה חסר להם, היו צריכים לעבוד עבודת פרך, כן, לקחו גם ילדים ופרו שחט אותם, היה צריך לבוא בתוך הדם שלהם, או כשהייתה חסרה לבינה הכניסי ילד, אינני יודע מה מספרם, מיליון וחצי בדל שלו. כן, אנחנו עושים את ההשוואה בין מה שקרה לנו לבין מה שהיה במצרים. טוב, מה נשתנה הלילה הזה בכל הלילות? שפחה אותנו אוכלים מצאו המרור, שפחה אותנו אוכלים שער מכות, לא מנהם, לא מקסטה, לא זה ולא זה. שאלה אחת הייתה, מה נשתנה הלילה הזה? זה הייתה את השאלה. אבל כולם, אחר כך אנחנו אומרים, עבדים היינו לפחה במצרים. עבדים היינו, אבל עכשיו, ברוך השם, אנחנו בני חורין, נכון? אנחנו מזה בכוונה גדולה. אבל אז, איזה עבדים אנחנו היינו? כפי שאני מתאר לכם, העבדים שהיו אבותינו במצרים, זה היה סופר עבדים. לנו לא היה שום דבר. גם הגוף שלנו הרבה היה שלנו, יכלו לעשות את מה שהם רוצים. הפקר גמור. כל אחד היה היהודי, כל יהודי היה מבחינת הפקר. שכל מי שפוגע בו, נוגע בו, לא שיבוא הרבה, שרות לקבל עוד הצטיינות. לרצוח יהודי שיש שום דבר. הערך של החיים זה אפס אחד גדול. אז זה הרבה יותר גרוע מעבדים. עבדים היינו? איך אנחנו יכולים להגיד, אז עבדים היינו שמה במצרים עכשיו? אנחנו כבר לא עבדים. ואני אומר לכם, אני חושב שאמרנו את זה בצדק, עבדים היינו. ואני אגיד לכם למה. אני מגריא מראש, אינני יודע מה שחשבתי אז, לא אגיד את האמת שאני זוכר שכך חשבתי. לא. אני לא זוכר ואני לא יכול להגיד. אבל משהו בוודאי שחשבנו. ואם אני חושב היום, אז אני אגיד לכם. יש לנו ארבע לשונות של גאולה. הוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. נכון? ארבע כוסות. הוצאתי אין, הצלתי אין, גאלתי שום דבר. ולקחתי. לקחת את כמי לעם, זה אף אחד לא ייקח מאיתנו. היה מה שהיה בלבד שלא יהיה שום פעם דברים לא כאלו, לא מה שדומים להם. הקדוש ברוך הוא בחר בתם, בחר בנו ואנחנו הבנים שלו. ויהיה מצב שיהיה, אנחנו תמיד בנים של הקדוש ברוך הוא. ולקחת אתכם לי לעם, ורק אותנו, ולא את אף אחד מכל אומות העולם. לכן אנחנו בני חורים והם עבדים. זה מה שקרה שם, כל הדברים האחרים, זה הכל מתבטל ביחד לאמונה הזאת, שלקחת אתכם לי לעם. לכן גם אז אמרנו, עבדים היינו, אמרנו את זה בצדק. אבל בזה אני רוצה לסיים, כשסיימנו את ההליכה הזאת, את הסדר הזה, בהליכה אמרנו לשנה הבאה בירושלים. כשאני מספר את הסיפור הזה, אז אנשים, זה לא נורמל. זה היה לכם בראש ירושלים. אנחנו כל החיים שלנו היו קריאים מנגד, כמו שאומרים. ידענו שכל רגע, אתה לא יודע מה שיהיה ברגע הבא, מה שיהיה איתך, מה שיעשו איתך. כן, אני לא רוצה כאן להבין בדברים, אבל זה דברים. שנה בירושלים, ירושלים ממאות האוזן זה שנות אור, הייתי אומר, המרחק. זה דבר לא מעל מעדן, ירושלים. אמרנו את זה, אני אומר לכם, אני מעיד לפניכם שאמרנו גם אז, בכוונה גדולה, לשנה הבאה בירושלים. מה אגיד לכם? הכל יכול יודע לעשות הכל, ואני זכיתי בשנה הבאה הייתי בירושלים. ייתן השם, אנחנו היום ביום עשרה בטבת, נזכיר מה שאמר הנביא, כלומר השם, צום הרביעי וצום החמישי וצום הרביעי, צום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה בעגלה ובזמן קריב, נזכה לאותה עגולה השלמה והסופית שהקדוש ברוך הבטיח לנו שתהיה, ונזכה כולנו יחד לקבל פני משיחנו ונצעת את זה יחד כאן במקום מקדשנו שיבנה במהרה בימינו. שלום לכם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.